נמשיך בעזרת השם את המים ארתיקון הנפש, בסדר? אנחנו, קטע שמתחיל, הקטע השני בעצם, בעניין איסקשרוס להצדיקים, בסוד החבל. יפה. הייתי רוצה קודם כל לסכם יותר את מה שהיה לנו כרגע עד עכשיו, וגם לחבר את הדברים יותר. מה שהיה לנו, הדבר הראשון, הכותרת, וכמו שהגדרנו את זה, כן, דיברתי באמת גם עם הרבה, עם מוישה ליינר, על המקור באמת של המאמר הזה, הוא אומר שהוא לא יודע בדיוק, אבל זה נמצא בקסובים, זה נמצא שם בכתבי יד, זה נמצא המאמר הזה, הוא לא יודע אבל להגיד מי נשאל, מה שאל, מה הרקע, היה יכול להוסיף לנו לדעת, אבל טוב, לא יודעים, אז נדון על הדברים כפי מה שהם, לא עם הסיפור איך זה נאמר ומתי. הכותרת כאן, כמו שאנחנו הבנו את זה, זה הוא יום וב ושבס קוידה, שהוא בסוד מידס המלכוס, שבס קלה מלכסו, ובעצם להביא למצב שיוכל כל אחד ואחד מישראל לקבל על אויל מלכוס שומיים שלימו, יום וב וסוידה איסקשרוס. הגדרנו שבוע שעבר שההגדרה של האיסקשרוס כאן זה היום וב, זה המציאות של כל ששת ימי החול שבאים לידי ביטוי ביום השישי, בסדר? שהוא בעצם מידת היסוד שמקבץ את כל הכוחות כולם, ומשם לחבר, העבודה שלנו בעולם זה לחבר, לייחד את יום השישי ויום השבוס. לחבר שישי ושבוס יחד. לחוד אוידי, לקרס קלו, פני שבוס נקבלו, לקבל את השבת, ישמיונו קהיל המיוחד, השם יחוד ושמו יחוד, להגיע לה כגוונו, להגיע לחיבור הזה של מים העליונים ומים התחתונים, ככויל בשמיים ובאורץ, דאוכיד בשמיו ובארו. זה מידת היסוד, דאוכיד בשמיה וארו, הוא אחז מחבר בשמיה ובארו שמיים וארץ ולחבר אותם יחד, וזה על ידי העבודה של האדם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העבודה הזאת של האדם של לחבר שמיים וארץ, לחבר שמיים וארץ, העבודה הזאת נעשית על ידי האדם שנקרא צדיק. צדיק זה כל אדם בחלקים שהוא צדיק, ויש גם צדיקים שהם דמויות של צדיקים. אולי בשביל להגדיר את זה, נשתמש עם המשל של רב חיים מבריסק. רב חיים, כשהיה בשעתו את הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, אז לפני שהתחילה הכנסייה הגדולה בתף ריש פי, היה לפני כן, קודם לזה בתף ריש עין בית, הם התכנסו ביחד בקטוביץ' בשביל לדון על האפשרות להקים כזה ארגון. היה היהודים מהאזור של מזרח אירופה, עם האוסט-יודן, כן? עם היהודים מאזור מערב אירופה, לקבץ כולם, להתאחד יחד, לחזק את גדרי התורה. החפץ חיים ביקש מרב חיים מבריסק שיגיע להשתתף בוועידה הזאת, ולמרות שהוא לא התלהב, הוא הגיע. והיה שם כמובן כמה וכמה סוגי מושבים. היה מושב שדיברו על העניין של חינוך, ומושב שדיברו על העניין של השידוכים, ומושב שדיברו על העניין של ארץ ישראל, כל מיני מושבים שדנו על דברים שונים, בעיות שונות, בעיות השחיטה, בעיות המילה, כל מה שנוגע ליהודים. ודיונים, דיונים, דיונים, ואז היה כאילו את הכינוס המאסף בסוף שדנו על הכל ביחד. ורב חיים לא דיבר, מסתובב שם, דיבר עם פלוני, דיבר עם אלמוני, אבל לא נעם נאום. רק כשהגיעה הוועידה הסופית, רב חיים עמד לדבר, היה לו משהו להגיד. ואז הוא אומר להם, תראה להם את הדבר הבא, הוא אומר, הסתובבתי פה בקטוביץ', עיירת נופש, ובין המקומות, ואמר, נכנסתי לחנות. ואני רואה חנות, עומד שם בחור, ואני שואל אותו, תגיד, כמה עולה לחם? הוא אומר לי, דרי, שלוש. ואני שואל אותו, כמה עולה חלב? דרי, שלוש. ואני שואל אותו, כמה עולה שמן? דרי, כמה עולה, קיצור, סוכר, קמח, הכל, הכל דרי, הכל, הכל שלוש. מה קורה פה? כאילו, משהו פה מוזר. אני שואל אותו, איפה הבעל הבית? הוא מסמן לי בפנים. אני נכנס לבעל הבית, הוא אומר לו, אתה יודע שהמוכר פה, כל דבר ששואלים אותו כמה זה עולה, אומר שלוש, דרי, 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 הכל שלוש, זה בסדר? הוא אומר, כן, כן, זה בסדר גמור, אני אגיד לך מה הסיפור, הוא אומר. הבחור הזה הוא בחור חרש אילם, ואין לו, ההורים שלו, הוא יושב להם כל היום על הראש, והם מסכנים. הוא אומר, החלטתי לעזור להם. מה עשיתי? הבאתי אותו פה לחנות, מילה אחת הצליחו ללמד אותו להגיד, דרי. הבאתי אותו פה לחנות, וסידרתי את כל המוצרים בעלות של שלוש. שלוש שקל, שלוש רובל, מה שהיה שם. אז חלב, כוסות קטנות, לחם פרוס ארוז בחמש פרוסות, קמח ב-450 גרם, כל דבר לפי כמה שצריך שזה יעלה שלוש, והוא עומד פה והוא מרוצה מעצמו, הוא עושה משהו בחיים, וההורים שלו מרוצים, הוא קם בבוקר, הוא יוצא מהבית, הוא מתארגן, אז הוא אומר, מספר להם רב חיים מבריסק, שם בוועידה, הוא אומר להם, תשמעו, זה הסיפור שראיתי פה, בן אדם, כנראה משל, הוא אומר, כל מקום, כל דבר אומר דרי, דרי, דרי.
שם התחיל הכל בשקל.
מה?
משם התחיל
הכל בשקל, כן. אבל רב חיים מבריסק מספר להם את זה, ואומר להם, גם לגבי העניין שלנו, דנו פה על שידוחים, דנו פה על הבעיות של ברית מילה, דנו על הבעיות של שחיטה, דנו על הבעיות בישיבות, דנו על הבעיות בבתי ספר ועם החינוך של הבנות, אלף דברים דנו פה. אומר, אני לא הרבה יודע, אני יודע דבר אחד, דרי, מילה אחת אני יודע, תירה. תירה. אם תיקחו את תירה, וזה מה שינהל את הנושא של שידוחים, ואת הנושא של החינוך, ואת הנושא של השחיטה, ואת הנושא של המילה, זה יעבוד. יש לנו מילה אחת ש... wrapping up, כאילו אוסף, עוטף את הכל ביחד, כאן איתוף, של הכל למציאות אחת מרוממת, זה המילה הזאת, זה תירה. כך אמר אז רב חיים מבריסק. למה זה? הוא לא כל כך התלהב מזה, הוא הציב להם כמה תנאים, בפועל, תכלס, עד שהגיע הכינוס הראשון, הוא כבר לא היה איתנו, כן, תכננו שזה יהיה באב תף רישה אין דלת, בדיוק אז פרצה נלחמת העולם הראשונה, ולכן זה נדחה. רב חיים מבריסק נפטר בתוף רישה יחס בוורשה, גם באב, והוועידה עצמה הייתה אחרי המלחמה. אז אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז לכן תכלס רב חיים לא היה שם. אבל את הביטוי הזה שבעצם, יש המון מציאויות, המון בלגנים, המון דברים שקורים בחיים. אתה צריך לעטוף את הכל ביחד ולהפוך אותו למציאות קדושה. העבודה הזאת זה העבודה של יום השישי ויחולו השמיים. לקחת את היום השישי והיר אלוקים את כל אשר עושה והנה טוב מאוד, כל המציאות החיים, שהן מידות שונות, הנהגות שונות, ימים שונים, ולעטוף את הכל ביחד ביום שישי, שהוא מידס היסויד, הוא כנגד יוסף הצדיק, בסדר? לוקח את כל הדברים האלה, ומשם לקחת את הדברים אל השבת. לחבר אותם, להכניס אותם אל, 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 אל הכוח של שבס. אנחנו בעצם עושים את זה כל יום, כן? כי מזמר שיר ליום השבוס, זה ליום שכולו שבוס ומנוח לך הילומים. לא כל מקום שכתוב שבס בהכרח מרמז על יום השבוס. רבי שוורצמן היה אומר שזה שיר ליום השבוס. כששבס קשור לשירה, זה חייב להיות של לחיו אילומים. כי שירה שייכת בעצם לאוסיד לובוי. כל שבת מסמלת את מיינו אילומה. בוא, שבת היא מתנה. שבת היא מתנה, יציאה מהגדר הרגיל של המציאות. זה לא המתנה הזאת של שבת. אתה רואה את זה בפסוקים ביחזקאל. הפסוקים ביחזקאל כשמדברים על כל עבודת האדם, כן? על כל התוירו שקיבלנו, יש לך תוירו שלמה, ושבס קודשכו הוי דעת אלוהם. שבס זה נתינה מעבר לכל התורה, מתנה נוספת, חוץ מכל התורה, יש לך גם מציאות כזאת של שבס. מה זה בעצם המציאות הזאת של שבת שקיבלנו, שהיא מעבר להנהגה הרגילה של תורה? אדם לפעמים יכול לעבוד, אומר, תעבוד, מתי תראה תוצאות? סוף השנה. עוד 10 שנים, עוד 50 שנה, אז תראה את התוצאות מכל העבודה שלך. אבל מה שאתה עושה היום, תעבוד, תשקיע. אין חיי. לא תמיד, כן, לא בהכרח, שאתה תעבוד ותקבל תוצאה. שבת זה הקצב של 6-7, שזה אומר אתה תקבל גם מאינו לא מבוא תוך כדי העבודה והפעולה שלך. זה מתנה כי זה לא מחייב. עצם זה שאדם פועל ועושה, לא מחייב שהוא יראה את התוצאה מיד. לא מחייב שיהיה בונוסים בדרך. יכול להיות, יגיע הסוף הזה, מוכר לקבל סחורום, אבל המוכר של אוי למבוא צריך גם להשפיע על החיים שלך כאן, שאתה כבר תהיה במצב של מנוחה בעולם הזה. לא, אין הבטחה כזאת, זה לא חלק מהתנאים של העסקה. שבת היא מתנה, בסדר? מתנה טובה שיש לי בבית גנזי, היא שייכת לעולם שהוא מעבר לתפיסה האנושית, ליך ואוידיום, צריך להודיע להם, כי אם הם לא תודיע להם, הם לא ידעו. אם הוא מיד תופס את החפץ ומיד הוא יודע מהו, אין לך מה להודיע. לא הגיע זה המתן סחורו, כן? כמו שגמור בשם בביצה אומרת. יש פה משהו שהוא מעבר לתפיסה האנושית, כי הוא שייך בעצם לא אילמה מנוחו. העולם הזה הוא השירה של שבת. בסדר? המזמר שיר ליום השבוס. את השיר הזה יש לנו כל יום, כשאנחנו באים לשיר, שיר של יום, שהלווים בבית המקדש, או אנחנו היום במעין דמעין, זה הולך ביום יום ראשון בשבוס, ואז אתה יכול להגיד שיר של יום. בסדר? יש פה, שירה היא בעצם אחיזה במעבר, אחיזה באילום הבא, אחיזה במנוחה של הדור הבא, כן? ואני בחסדכו ותחתי יוגי ליבי בישוע עושכו. הגילה הזאת שלה היא שייכת לעולם הבא, ואפשר לתפוס בה במשהו בעולם הזה, בכוח של שבס. ולכן בכל יום בעצם, מששת ימי השבוע, אני צריך לקשר את עצמי. בסדר, עוד פעם, זה מצווה ססי דוי ראי, זה כמו שהרמב"ן מביא מהמחילת הדרשבי, שיש לך זוכוי רסיו עם השבס לקאצ'וי, שזה מצווה להזכיר את השבס בכל ימי השבוע. אבל הדבר הזה הוא בעצם פותח את האפשרות של שיר, פותח את האפשרות של אחיזה בלעוסיד לבוי, תוך כדי המעשים. תוך כדי זמן הפעולה, כן? היום לעשות סום ולא היום לקבל שכרם. מחר לעשותם, מחר לקבל שכרם. יש הפרדה בין זה, זה ים ויבשה. זה מי שטרח בערב שבס, יאכל בשבס. יש את זמן הטרחה ואת זמן האכילה. אבל פה מגיעה המתנה של שבס זה שגם כלפיה לאוסידלובויה, יום שכר הגדול, אנחנו כבר מקבלים אחיזה. משהו של תפיסה בדבר הזה כבר מהיום. הדבר הזה בעצם מגיע, זה מהלך מאוד מעניין של רבי שוורצמן, הוא גם מראה שזה נתפס במה שהתפיסו, המאמרים שלו על מזמור שיר ליום השבס, כל מיני קטעים שהוא מראה גם מתוך שיר של יואים, שבשיר של יואים שכל יום מרומז האוי למבוא, מרומז הלא עושיד לובוי. הוא ינהגנו על מוס, אז כעלינו לימוסו, כן? שיש שם, מה שגם מזכירים את זה באקדומוס, הוא מראה שבכל יום מהימים יש איזשהו אזכרה של לא עושיד לובוי. השיר של יואים הוא בעצם אזכרה של לא עושיד לובוי. יש גם רב צוליק מדבר על הסדר המדויק של שיר של יואים. יש בקדוש השבס, מיימר זיין, יש גם ברסיסי לילו, גם קצת שונה. בכל מקרה, אנחנו חיים בעולם של עבודה, בעולם של שישה יומים, ויש את להביא את העולם אל היום שכולו שבס, לחבר את הדברים. זה כנראה מאותה סיבה שהאריזל אומר שם בשער הכוונס, שמזניחים את הפרצוף היומי ועוברים לפרצוף הזמני. וכן, עוד פעם, בבית המקדש הגויים זה מסכת סופרים. מסכת סופרים כתוב את הרשימה של מה שהיה נהוג במועדים, שהיה שונה, ואתה רואה את זה גם בגמרא, כן? גם שיר של יום של ראש חודש, נכון? הגמרא אומרת שכן כן עשו, לא עשו. בשחיס, במנחה וכו'. טוב, ופה יש לך באמת את העבודה לקשר. בסדר? בוא נדייק את זה. העבודה היא לקחת את המציאות שאני מכיר, את המציאות של החיים, ולקשר אותה לשבס. כשאנחנו מדברים על העבודה של תיקון הנפש, התיקון הנפש זה בעצם להגיע אל המנוחה. העבודה הזאת נעשית בעבודה של יוים וו ושבס קוידש, בסויד מידס המלכוס. בסדר, אני עדיין מסכם את מה שהיה לנו שבוע שעבר. מפה אנחנו עוברים לשלב הבא שהוא התחיל לדבר עליו כבר, הנקודה של איסקשרוס לצדיק. עכשיו, האיסקשרוס לצדיק, צריך פשוט להבין את זה, וזה כמו שהזכרנו שבוע שעבר, זה בעצם כלי שמלמד אותי איך להתקשר לקדוש ברוך הוא. אז יש את מוישה רבינו, שהוא צדיק, כן? שהוא נתן לנו תוירו. העביר אלינו את התורה, יש לנו אמון בו, שמה שהוא אומר זה באמת דבר השם, ולכן אנחנו שומעים בקולו. יש דברים שמתרס מוישה לא ילומדנו, אבל באו חכומים, ובדרכי הלימוד של תרס שבעל פה, דרשו את דברי התורה של מוישה רבינו, וכך זה עבר מדור לדור עד אלינו. כן, אם מוישה רבינו יבוא בקרוב, וישאל אותנו, רגע, מה, למה אתה עושה ככה, כאילו, במוקצה, שבס, למה עכשיו אתה שם חלבי בשרי בנפרד צירים, מאיפה לקחתם את זה? בסדר? מה נענה לו? תראה, בגדול יש לך את השולחן ערוך בו, יש לך את הגמרא, והם דרשו את זה בגלל ש... בסדר? אני יוכל לקחת אותו לארון קודש, לפתוח, להוציא לו את הספר תורה ולהראות לו... הנה, פה זה כתוב. יכול להיות שאולי טעינו בהבנה במשך הדורות, הגיוני, שקרו דברים כאלה. אבל לפחות המקום שבו... אין פה מישהו חדש. שכתב צ'קים חדשים וחתם עליהם. אנחנו בעצם כל הזמן מנסים להגיע לנקודה שאותה מוישה רבינו לימד אותנו ולהבין את זה. לפעמים אני לא מצליח להבין את הפשט, בא ביס יוסף מסביר לי, אני לא הצלחתי להבין את ביס יוסף, אז יש לי, כן, שח ויש לי פרימי גודים ויש... עוד פעם, הם כולם מנסים לתווך לנו, אבל את מה? את תוירס מוישה שמלמד אותנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. בסדר? ויש בלימודים אחרים, אז יש את הזויר, ואת אלה שבאו להסביר ולהבין אותו, ודורות, דורי דורות, כן? המון שלבים של... אבל המטרה היא אחת, להבין את הדברים האלה. עכשיו, ופה עצם זה שיש לנו משהו, מישהו, שאנחנו לומדים ממנו, ומעמיד לנו את הגדרים, דרך זה אנחנו מתחברים, ופה ראינו את הנקודה שישמח לב מבקשי השם, אויר זרוע לצדיק, הווידה הזאת של צדיק, זה להצדיק את מעשיו. בסדר? העבודה של צדיק זה להצדיק את מעשיו. יש נוקי וצדיק, זה שתי הגדרות שונות. מי שמדבר על זה, זה אביסיינקב, אביסיינקב בראשיס, בויחי אוי סיוד. הוא אומר שהנקי זה אדם שהוא נקי במעשיו. הצדיק זה אדם שמצדיק את מעשיו מבחוץ. זאת אומרת, אתה רואה מבחוץ שהוא צדיק. זה ברור גם מבחוץ, לא רק מבפנים. כל עם ישראל בעיקרון בעצם... מקושרים לקדוש ברוך הוא. כל עם ישראל בעומק פנימיות מעשיהם, יש קשר פנימי לקדוש ברוך הוא ויש חיבור לקדושה. לא תמיד זה נראה על הגוון, לא תמיד זה נראה על הלבוש החיצוני. הצדיק, יוסף הצדיק, כדוגמה, כן, הוא מצמצם את עצמו בהנהגות החיצוניות שלו, בסדר? הוא לא מתפשט ועושה כל מה שבא לו, אלא מצמצם את עצמו, מגביר, כלשון החזון איש באמונה וביטחון, מגביר את הרגש המוסרי על הרגש התאווני, לא מזניח את החיים על זרימתם הטבעית, כן? להזניח את החיים הטבעיים על הזרימה הטבעית שלהם, מצמצם את עצמו, מגביל את עצמו, ודרך הצמצום וההגבלה הזאת מתגלה את הצדיקות שלו. ואז הקשר של הקדוש ברוך הוא גם גלוי. לכן יוסף הצדיק, כמידת היסוד, הוא בעצם לא נותן את החיבור הזה, בסדר? לא רק לעצמו, אלא לכל עם ישראל, וכיום שישי, לכל ששת ימי המעשה. בסדר? יש בו את הכוח הזה של צדיק. פה עברנו, שימו לב, לא רק ההדרכה של הצדיק, אלא הצדיק כאדם. עצם זה שיש פה מישהו שחי בצורה שהקישור הפנימי שלו, ההתקשרות הפנימית שלו היא גלויה, כן, היא שלמה וגלויה, למרות שלפעמים יכול להיות מצב, לא ניכנס לזה כרגע, שהוא עצמו מבפנים פחות שלם ממה שהוא נראה מבחוץ. אבל עצם זה שמבחוץ הוא נראה שלם, זה הדבר שמגלה ונותן שלמות גם לכל מי שקשור אליו. בסדר? לכל ה... סביבה שלו לגמרי. יש את זה בהמון פעמים בספרים, זה חוזר על עצמו הרעיון הזה. אתה רואה את זה עם יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כן, הוא אומר מה העיצה שהוא נותן לפרוי? העיצה שהוא נותן לפרו זה, הולכים עכשיו להגיע שבע שני סבא, ואחר כך יהיה שבע שני רעב. מה העיצה כדי שברעב תעברו את הרעב נכון ותשרדו, תמשיכו לחיות ולהתקיים? תצמצמו את עצמכם בימי הסובע, נכון? תצמצמו, אל תאכלו, אל תתפשטו, בסדר, אני משתמש פה בשפה הזאת של צמצום מול התפשטות, אל תתפשטו בכל מאווייכם, כל הרצונות שלכם, והנה יש עכשיו תבועה, אז יאללה בוא נעשה תחרויות זריקת תבועה, אלא תאכלו מה שצריך, ומה שלא צריך, תארזו, תגנזו, בסדר, תצמצמו את עצמכם, יש לי כעת הכל, למה שאני אעבוד קשה? יש לי שפע, למה אני צריך עכשיו לחפור בור, לכנס סחורה, להכניס אותה, לדאוג שהיא תישמר? כרגע הכל טוב. ולצערנו, כן, המציאות האנושית היא שכשאדם הכל טוב לו, הוא לא מצליח לחשוב על מה יהיה בעתיד. בסדר? אתה רואה את זה לפעמים אצל אנשים פליטים מהשואה, שהם באמת שומרים לך כזה, כן, ללחם ישן, והם לא, הם עדיין בחוויה הזאת, כי הם חוו מה זה. אבל כן, אדם רגיל שלא חווה את החוויה הזאת על בשרו, לא מסוגל להבין מה זה להיות, אני מניח שגם אלה שיצאו מעזה, כן, מהשבי, גם כן, הם לא מסוגלים לזרוק פית על הפח או דבר כזה. אבל אדם שלא שם, בקלות, מה, שאני עכשיו אלך וישמור את החיטה הזאת שיהיה ליום סגריר, כאילו, למה שיהיה, למה? והעיצה של יוסף הצדיק זה בעצם הכוח, תיקח את עצמך בימות הסובע ותצמצם את ההתפשטות שלך, בסדר? תעמיד את הדברים, וזה ייתן לך אחר כך, בימי הרעב, יכולת להתקיים. אז העיצה של יוסף היא בעצם העיצה של הצדיקות. העיצה שבה האדם לא מתפשט, אלא מצמצם את עצמו. זה באמת כאילו, זה... אין נבון וחכם כמוך שמסוגל לחשוב על הדבר הזה. הוא לא עשה מבחן IQ לכולם פרוי, אבל הוא יודע שמכל החבר'ה שלו אין אף אחד שמסוגל לחשוב קדימה ולצמצם את עצמו עכשיו בזמן השפע, כדי, כן, מתוך מבט על מה שיקרה בעתיד, מתוך מבט כזה. והכוח הזה של הצמצום מגיע מכוח המחשבה של ההתקשרות אוי לו מה זה ואוי לו מה בו. היכולת לראות מעבר להווה, לראות את העתיד, לקחת אותו בחשבון, שהוא ישפיע על ההתנהגות שלי בהווה מכוח המחשבה לעתיד. תחשבו על זה, העיצה של יוסף נותן במצרים זה בדיוק העיצה של קדושה וצמצום. צמצום קדוש, בסדר? זה אותו רעיון. תחשוב על המעבר, תחשוב על האחרי, ולכן תעצור כרגע פה, כן? יצא לי היום לדבר עם מישהו על הנושא הזה של... הנושא היה ספציפית זה שאנשים שואלים שאלות והם לא מבינים מה הם שואלים. זאת אומרת, אנשים לפעמים חוזרים על שאלה שהם ראו כתוב ולא באמת מבינים אותה. אז אחת הדוגמאות שדיברנו שם בינינו היה הנקודה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה רואה שמישהו בא ושואל על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה שואל, איפה ראית את זה? בוא, בינינו, בוא תסתכל על החיים. מה זה צדיק? צדיק זה אדם שמגביר את רגש המוסרי על רגש התאווני. אדם שמגביר את הערכים שלו על הרצונות שלו, נכון? עוד פעם, אפשר להגדיר צדיק במי שמשתמש רק במים של שבת, אבל אם אתה מנסה לתפוס יותר את שורש העניין, לא שזה מאוד חשוב הגנרטור בשבת, אבל אני אומר, מה שורש העניין? בן אדם ששולט על עצמו, בסדר? בן אדם שיש לו ערכים, ולמרות שאולי לא קל לו דברים מסוימים, הוא מגביר את הערכים על הרצונות. זה צדיק. רשע, זה אדם שהרצונות שלו גוברים, אין לו ערכים כשיש רצונות. תאוות, הוא רוצה משהו, עוד פעם, צמצום מוליס פשטוס, בסדר? זה בדיוק ההגדרה הזאת. אדם שמצמצם את עצמו מסיבות נכונות, לא ואיספה קומון, אלא מצמצם את עצמו מסיבות נכונות, לא בשביל להגביר את התאווה, אלא כי הוא מסתכל על עתיד, כי הוא מסתכל קדימה, זה הכוח הזה של הצדיק. עכשיו, כשאתה מסתכל לאורך זמן, לאורך חיים, 30 שנה קדימה, אדם שלא יודע להשליט את הערכים שלו על הרצונות שלו, איפה הוא ימצא את עצמו? הבית שלו כנראה יהיה מפורק, מבחינת כספים, אם הוא נמצא בחנות ויש כסף או שמתחשק לו משהו והוא לא מגביר את הערכים על הרצונות אלא גונב, כן, או כל דבר כזה שהוא עושה בחיים, הוא ימצא את עצמו, לא ייקח אפילו 30 שנה, הוא ימצא את עצמו במצב שהוא חיים הרוסים. לעומת זאת, בן אדם שמגביר את הערכים על הרצונות, הוא יהיה חבר נאמן, הוא יהיה בעל נאמן, הוא יהיה אבא נאמן, בסדר? הוא יהיה בן אדם שכיף לעשות איתו עסקים, כי מילה שלו היא מילה, אמת היא אמת, מחויבות היא מחויבות וכולי, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מסתכל 30 שנה קדימה, הוא יחיה טוב. אז כשאנשים באים ושואלים, בסדר? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, על מה בדיוק אתה מדבר? איפה ראית את זה? אבל כתוב בגמרא. יפה, אז צריך להבין מה כתוב בגמרא. זאת אומרת, הגמרא בעצם שואלת, עכשיו, טוב, אם כבר הזכרנו, בסוגריים, זה שיש מישהו שהוא צדיק ועכשיו הוא חולה לב, לא קשור לשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה השאלה של סבל בעולם שהיא שאלה אחרת. בסדר? אז אתה רוצה את הרמב"ם במוירה, כי העולם נברא מראש עם סבל, יש כמה סיבות לזה. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זו שאלה, איך יכול להיות שהצדיקות עצמה גורמת לסבל, והרוע עצמו גורם לטובה? טוב? אם בן אדם היה לו אפשרות לקחת עכשיו ריביס, והוא התגבר ולא לקח את הכסף של הריבית, והנה הוא רעב ללחם. בסדר? זאת השאלה של צדיק ורע לו. אותו דבר גם השאלה של רשע וטוב לו. כן, בן אדם גנב, והנה הוא חי חיים טובים. כלכליים חיים טובים. בסדר? זה שיש גם צדיק שיש לו מחלה, לא קשור לסוגיה הזאת. עוד פעם, זו שאלה חשובה, למה יש סבל בעולם, אבל היא לא השאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. היא שאלה אחרת, שאלה סבל בעולם. טוב, זה באמת ממש בסוגריים, אני זורק חומר למחשבה. אבל גם בשאלה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, בדרך כלל התנהגות צדיקה, התנהגות ערכית, תוביל לחיים טובים יותר. התנהגות תאוותנית שמתפשטת בגבול תוביל לחיים רעים יותר. מה השאלה אם ככה? מה ירמיהו הנביא מתחבט? מה משה רבינו שואל? אז כמו שמעתי פעם רמי שפירה, הוא שואל שאלה בעצם פילוסופית תיאולוגית. כן, הוא שואל איך ייתכן שאפילו לזמן קצר יהיה מקרה יוצא דופן שבו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שהצדיקות של הבן אדם קרתה לו את הבור שבו הוא נפל. בן אדם שמר על הערכים שלו ובגלל זה ניזוק והפסיד. הנזק הגיע בגלל זה. ופה השאלה היא לא בגלל שזה שכיח הדבר הזה, זה מאוד נדיר. אבל יוסף איש מצליח, הצלוחה וקדושה הולכים ביחד. ופה יש מציאות שהיא הפוכה. זאת אומרת, השאלה היא באמת פילוסופית. זאת אומרת, איך ייתכן מהמקום הזה? למה זה רוב האנשים ששואלים את השאלה? מה? נכון. אז לזמן מסוים אתה רואה מציאות כזאת. בדיוק. השאלה היא בעצם שאלה זמנית. בסופו של דבר, האם החיים של יוסף הובילו אותו למקום טוב או לא טוב? החיים של יוסף, אתה מסתכל על הסיכום הסופי, היו מאוד טובים. הוא היה צריך לעבור את התהליך הזה של הכלא. אז השאלה העקרונית, בסדר? השאלה העקרונית היא, איך ייתכן שאפילו לזמן, במקרים יחידים, יהיה מציאות של קדושה לא מובילה להצלחה? למה הוא לא התמודד עם זה? צדיק פה לא הכוונה צדיק שמעולם לא חטא. צדיק פה אדם, הכוונה אדם שמצדיק את מעשיו. אדם שמצמצם את ההתפשטות שלו בעולם כדי להתנהג נכון. יכול להיות אדם שהיום יכנו אותו בעל תשובה, כן? אבל תכלס הוא צדיק. זה לא צדיק מול בעל תשובה, שזה סיפור אחר, אלא צדיק, אדם שמצדיק את מעשיו. אדם כזה, אדם באופן טבעי, החיים שלו יהיו טובים יותר. יש פה כן שאלה עקרונית. בסדר? איך יכול להיות שאפילו לזמן, איך יכול להיות שיהיה מציאות כזאת? ופה אתה רואה, עוד פעם, אני אומר, את העניין הזה של יוסף הצדיק, הוא בדיוק העיצה שהוא נותן, היא בעצם אותה עיצה. תחשוב קדימה על האוילום הבא, בסדר? ומכוח זה תצמצם את עצמך, את ההתפשטות שלך באוילום הזה, וממילא מי שתורך בערב שבס, יאכל בשבס. הנקודה הזאת של הצמצום, זה שהאדם מוביל את עצמו ליישוב הדס, הוא מיושב בדעתו, הוא לא מתפשט בלי גבול, משתולל בלי גבול, אלא הוא מתיישב בדעתו וחושב על מה שהוא עושה. הוא חי את מה שהוא עושה והוא מתכנן את מה שהוא עושה. ולכן, אביס יענקה בשמויס, באויס יודלד מדבר על זה, שמויס, כן? אויס יודלד, שלכן לא שייך גלות. כל זמן שיוסף חי, החיבור קיים, הצמצום. יוסף, הכוח שלו זה שהוא מצמצם את עצמו לא להתפשט בלי גבול. ובכוח הזה שהוא מצמצם את עצמו לא להתפשט מכוח הידיעה שלו עם הבור, הוא מביא את הקשר לכל בני ישראל. הדבר הזה משפיע גם על כל המציאות של האדם בכל ההיקף של החיים שלו, כמו שרב צודויק מדבר בצדקס בקוף צדיק זיין, שיש בכל לבובכו, בכל נפשכו ובכל מועידכו. בכל לבובכו, בשני יצורכו, כל דברים, תחושה חיובית בחיים ותחושות לתאוות, שתי הרצונות האלה, שתי היצרים האלה, לקחת אותם לקדושה, לשם שמיים. ואז בכל נפשכו, כל חלקי הנפש, ואז בכל מועידכו, כמו יעקב אבינו, שאפילו הצון שלו נהיות קדושות, אפילו הרכוש של האדם נהיה קדוש, ההתקשרות של האדם אל השורש מתפשטת בכל החלקים. יוסף הצדיק, המעלה הגדולה שלו, שהוא מכיר במקור של עצמו. בסדר? ככה, ויסיינקה במיקייץ, באויסיוד, הוא מכיר ב... מקור של עצמו, והכרה במקור זה האיסקשוס. יש לושן בזוהר הקודש, בפרשת מיקייץ, קוף צדיק ד' ומד א', כל נהור דנוגיד ונופיק דיוסף הצדיקו. כל נהר דנגיד ונפיק, כל נהר שנמשך ויוצא, זה קשור ליוסף הצדיק. זאת אומרת, כל ההמשכה הזאת של האור, כל המשכה של אור קשור ליוסף, שצדיק יהיו לאלה יהיו לסעתה, מה הכוח של הצדיק? מה הכוח של יוסף הצדיק? ואגב, זה בא לידי ביטוי גם בחיים של יוסף הצדיק. מה הכוח הזה? הכוח של ההכרה במקור. נהר מתאר. נכון? נהר מתאר. למה נהר מתאר? כי יש לו חיבור אל המקור שלו. ברגע שהוא נתלש, הוא מאבד את הכוח הטהרה שלו, כן? הוא צריך כבר כינוס, יש בו ירן, הגדרות חדשות של מים. מה?
דין במים עצמם.
כן. כן, דווקא השבוע יצא לשמוע שיעור מרב מוישה שפירא על מכשירים, מהקלטות של השיעורים על טיירס. מאוד מעניין, כי תוך כדי הוא נכנס שם גם למחשוב על המים שונה מכל שאר המשקין, מהכוח שם הזה. טוב, לא עכשיו. בכל מקרה, אבל נור דנוגיד ונופיק דיוסף הצדיק. הכוח של יוסף הצדיק זה שהוא מכיר את השורש של ההתקשרות שלו אל השורש, וממילא הוא מקשר את כל בני ישראל. מה קרה במכירת יוסף? כשהם חוזרים ליעקב אבינו, ויעקב אבינו מצטער שמרגיש ניתוק מיוסף, הם מתנתקים מיוסף, ממילא, אומר רבי סיינקף שם באות יוטט בפרשת מיקייץ, הם איבדו כל השבטים את הכוח לראות את החיבור לחיי עולם בכל המעשים שלהם. המעשים שלהם עדיין מחוברים לחיי עולם, אבל הם כבר לא רואים, הם לא מצליחים לראות את החיבור הזה במעשים. הם רואים את המעשים שלהם כמעשים מנותקים. ודווקא מי שמביא שם את הישועה זה יהודו, בכוח הצעקה העצומה של יהודו, שהוא צועק על המצב הזה, כי הוא עצמו יורד מאוד מאוד דרסטי בגלל המצב שהוא לא מצליח לראות את החיבור הקדוש, את ההתקשרות שבתוך המעשים שלו, וממילא נוצרת את לו צעקה גדולה, ובכוח הצעקה הזאת מתברר שעוד יוסף חי, וממילא מאיר העולם, כי יוסף הצדיק חוזר, ואז המעשים של כל בני ישראל מתגלים כמחוברים אל השורש. בסדר? זה דבר שקורה אצל יוסף הצדיק, לכן עוד פעם, כשהוא חי, אין אפשרות של גלות, רק אחרי שהוא מסתלק אפשר שיתחיל עוד דבר, אבל הוא מצדיק את מעשה ומגלה בזה את ההתקשרות הפנימית של עם ישראל. אפשר לראות את זה בפועל, בחלק של יוסף, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, שימו לב, על יוסף כמידס היסויד ועל יוסף האדם. זאת אומרת, יש קשר חזק מאוד ביניהם. יוסף, איך הוא מגלה את זה? על ידי שהוא שומר על הייחוס של עם ישראל. נכון? יוסף הצדיק, אתה רואה אותו? לא פוגם, לא נופל. שומר על הייחוס של עם ישראל. השמירה הזאת של הייחוס מגלה שבני ישראל, במקום בו הם נמצאים כרגע, הם קשורים והם זרע אברהם, יצחק ויעקב. שכח. שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. והדבר הזה, כמו שהרחבנו בזה, זה גם נמצא בקונטרס על זכר יציאת מצרים, שזה במצווה של מורר, כן? העניין הזה של כל זמן שבני ישראל יודעים שהם זרע אברהם, יצחק ויעקב, ושהם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, כן? מאוד המורישויים, אז הם לא יכולים להיות בגלות. הם לא יכולים להיות בגלות. ברגע שהם שוכחים את זה, הם מתבלבלים. הדעת נשכחת, הדעת נעלמת, הם לא זוכרים שהם זרע אברהם, יצחק ויעקב. ברגע שהם לא זוכרים את זה, אז הם יכולים להיכנס למצב של גלות. מי בעצם מגלה את הייחוס של בני ישראל, את הקשר שלהם לאברהם, יצחק ויעקב? יוסף הצדיק. איך? על ידי שהוא שומר על הייחוס, על ה... בסדר? עצם זה שהוא נזהר בייחוס שלו הלאה, הוא מגלה שיש לי ייחוס שאני צריך לשמר אותו. כשהוא משמר את הייחוס שלו, הוא מגלה את השורש אצלו אברהם יצחק ויעקב, זה דור אחד אחורה, אבל ממילא עד אדום הראשון הם היו מרכובה לשכינה. הם מגלים את הקשר שלהם לעוד אדום הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וביצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא הם פשלות. שם יש קישור אל השורש. מי שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא בן חוירין, איש חירות אמיתי. הוא חי חיים של חירות. זה הגילוי של יציאת מצרים. זה מה שקורה, שמשה רבינו מגיע ומגלה להם שהם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יצר אותך, הקדוש ברוך הוא בחר בך, הקדוש ברוך הוא נתן לך את יכולת הבחירה, המחשבה. אתה עומד לפניו. ממילא אין שום דבר בעולם, שום תאווה בעולם, שיכולה להכניע אותך, שיכולה להוריד ממך את המדרגה האמיתית של מי אתה באמת. יוסף הצדיק, במאבק שלו על שמירת הייחוס, הוא זה שמחבר את עם ישראל עד השורש שלהם. זה גם מה שיעשה אליהו הנביא. אליהו הנביא שיבוא, כן? ומה הוא יעשה? אומרת לך הגמרא, אליהו הנביא כבר היום שומר על הייחוס של עם ישראל. נכון, הגמרא בסוף קידושין, שכל מי שנושא אישה שאינה הוגנת, אליהו כותב והקדוש ברוך הוא חותם. אז אליהו הנביא הוא שומר הייחוס של עם ישראל גם כן. ולכן, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנוירו. והשיב לב אבויס על בונים ולב בונים על אבויסון. וכמו שרשי אומר, שהוא יעשה את זה במנוחה ובשמחה, כן, את הנקודה הזאת, והוא יגלה לנו שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, והוא יגלה לנו שאנחנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. וכשבן אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ממילא חי חיי עולם הבא. הוא חי אחרת לגמרי, הוא שם. ואת היכולת הזאת, זה בעצם היכולת שיוסף הצדיק עושה על ידי עבודת החיים שלו, ולא מגלה על עצמו בלבד, אלא עומד מול איסוף, שמגיע מהייחוס הכי גדול, אבל מנותק משם, הם בשום מקום איסף בן יצחוק, כן? למרות שהוא היה בן שלו, אבל הוא מנותק מזה, ואת הכוח הזה עומד מולו ומחבר את עם ישראל אל השורש שלהם. הדבר הזה, טוב, יש הרבה מאוד מה להעריך בזה, מי שרוצה, יש בפרי צדיק, באלו יסחו, אויס א', יש על העניין הזה של שבת, מאוד יפה, של איך שבת משפיע על כל ימי השבוע. טוב, זה, לא נוכל ללמוד את זה עכשיו, בפרט שזה בלשון של רב צודק, שזה לשון הרבה יותר פשוטה מהלשון של הסידישורים, אבל הרעיונות האלה נמצאים שם גם כן. בכל מקרה, שימו לב שיש לנו פה בינתיים את היסוד הזה שעבודת האדם, בכלל, עבודת העולם, זה לחבר את היום השישי לשבת, להגיע מיום שישי לשבת, וזה גם עבודה שחוזרת על עצמה בחיים של האדם כל הזמן, והדבר הזה, יש הכוח לקשר, זה הכוח של הצדיק. הצדיק שהאדם בעצמו, כשהוא נאמון, פשוט נאמון כופוף, ובנאמון כופוף אוי סיף כפיפו על כפיפו סוי, כשהאות נון מתכפפת עוד יותר, ואז יש עליה את היוד של החוכמה, כן, האדם מכופף את עצמו אל החוכמה העליונה, זה הצדיק, זה התנועה של הצדיק, האות צדיק, מכופף את עצמו, כמו רבי שבס, נכון? הוא מכופף את עצמו, ועליו היוד של החוכמה. היוד של החוכמה רוכבת על נון מקופלת. הנאמן, נאמנות, התכופפות, בשביל לקבל את ה... אור של החוכמה, הדבר הזה מוביל לאויר זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, וממילא מגיע גם השמחה וביושר לכל עניין. ועניין העסקה של הצדיק, אני ממשיך את הקטע פה, ועניין העסקה של הצדיק, ידוע שהוא בסוד החבל. יעקב חבל נחל אוסוי. יעקב חבל נחל אוסוי, כמו ששני בני אדם מחזיקים בחבל בשני רשב, וכשהאחד מנענע בקצה האחד, בזה גורם שמנענע לאדם שמחזיק בקצה השני כל הרמח עיבורים. וכמו כן הוא העניין של עסקה של הצדיקים. אומר, תדע לך, הכוח הזה שיש צדיק ואדם מקשר את עצמו לצדיק, זה הכוח של החבל. אני אולי ניכנס לזה קצת יותר לעומק. אתם יודעים מה, בוא נראה עוד קצת ואז נסביר את זה יותר. כי חבל רומי טריקוין, חייל בולה, חייל בולה. בסדר? יש חייל בולה ויקיענו, פסוק באיוב, ומרומז למה שקוסוב חייל בולה ויקיענו, שהראש הטייבס של חייל בולה ויקיענו הם חטא בית וב, זה השם הקדוש, שזה השם הוא התיקון לפגם הבריס קוידש, שיהיה חייל בולה ויקיענו, וכבולעו כך פולטו, זאת אומרת, כמו שה... רוע בעולם קלט את הדבר הזה וסחב אותו פנימה, הוא יקיא אותו, והדברים ממילא, הניצוצות הקדושים האלה יחזרו אל הקדושה. אומר החיל בולה ויקיאנו, הסוד של זה הוא חבל, וזה נעשה על ידי שאדם מקשר עצמו להצדיק באמת, דכדי לתקונה גרמי ונפשוי מעין הפגם בריס קוידש. על ידי זה מגיע הצדיק, מנענע כל הרמח עיבורים של האדם הזה, ומעוררת לבבו שיחפוס ויחקור בכל כוחו, ולעבוד עבוד רבו לתקן תיקון בריס קוידש, וליישר כל דרכיו שילך בדרך היושר, כפי מה שהצדיק ידריך אותו, וזהו ההדרכה. בסדר? אומר, כשאדם מקבל הדרכה מצדיק, וכמו שהזכרנו, זה ממוישה רבינו, ועד השולחן ערוך והלאה, המשנה ברורה, החזון איש, לא משנה. כן, האדם מקבל הדרכה מצדיק, הכפיפות הזאת שהאדם מכופף כדי שאור החוכמה יזרח עליו, שיהיה אור זרוע לצדיק. הדבר הזה הוא בעצם, הוא אחוז בצדיק, והצדיק מנענע את כל עבריו ומשנה אותם. פה אנחנו בעצם חייבים להיכנס לסוגיה שלא דיברנו עליה כאן, אבל יש בהקלטות, יש כמה דיבורים על זה, הסוגיה הגדולה של שבט שמעון. אז באמת לא ניכנס לזה כרגע, אבל שבט שמעון הרי מאוד מתמודד, נכון? יש לו מצד אחד את האהבה גדולה שמעבר לתפיסה אנושית, בסדר? הוא מכיר באהבה בהרבה יותר ממה שבני אדם רגילים מסוגלים להבין, ומעבר למה שהעולם הזה בכלל מסוגל להבין. והיות והוא כל כך שואף לאהבה ברמה כל כך הזויה, לא טבעית, לא נורמלית, הוא הופך להיות מתוסכל ושונא. נכון? יש לנו את זה במאה השילוח, אני באמת לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה הזאת, אבל דיברנו על זה כבר כמה פעמים. הוא הופך להיות מתוסכל ושונא, ואז כי שמע השם, כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה, על כן קורא שמוי שמעון. ההנהגה של שמעון זה בעצם התחושה הזאת של כי שנואה אנוכי. וממילא זה בא לידי ביטוי בכל השמעוניים, זאת אומרת כל אלה שבאים משבט שמעון במשך הדורות, שהם כולם מתמודדים עם הנקודה הזאת של קשר עם הקדוש ברוך הוא, בצורה של שנאה. זאת אומרת, כל השבטים לומדים תורה, מתפללים, מקיימים מצוות, הם כולם צדיקים, מידס טוב, הכל טוב. איפה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא? איפה הנקודה של הקשר? הנקודה של הקשר משתנה מנשמה לנשמה, משבט לשבט. אצל ראובן, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא זה כי ראו השם בעוני, כי אתו יאהבני אישי. הוא רואה את ההתמודדות שלי, זאת אומרת, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, אבל בעוני, את הקושי שלי, את ההתמודדות שלי, ותקווה, כי אתו יאהבני אישי, עכשיו הוא יאהב אותי, בסדר? עכשיו יהיה טוב. המקום הזה שבו הוא כזה נופל דלויס, כמו שרב צודק מגדיר את זה בתקנות נוסף שבו יזבוב, דלויסי וליו אישייה. הוא עני, הוא עוד רגע מתמוטט, אבל הוא מאמין ומקווה שיהיה טוב, ודווקא ברגעים האלה, עוד פעם, הוא יכול להיות צדי גדול, תמיד חוכם גדול, בעל תפילה גדול, הכל, כל המעלות. אבל הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא יהיה ברגע שבו הוא נופל והוא כמעט מתייאש, והקדוש ברוך הוא רואה אותי בכל זאת, למרות המצב שלי, והוא מתחזק. בסדר? שם יהיה הנקודה המתוקה, הפנימית, של הקשר, אני עם הקדוש ברוך הוא, פה הוא נמצא איתו באמת. אצל יוסף הצדיק, שם הוא באמת יפה תואר ויפה מראה, הוא לא רק צדיק, אלא הצדיקות גם נראית, היא גם בולטת, רואים אותה בחוץ, ולכן הצדיקות של יוסף, המקום שבו זה עובר מסך, במקום שבו זה נראה החוץ, זה ברור הצדיקות שלו, כן? ההנהגה המסודרת, שם עביד עשה שם שלו נמצאת, שם החיבור הפנימי שלו הקדוש ברוך הוא נמצא, בדקדוק הלוכה, בלדייק בפרטים, בזמנים, בשעונים, וזה באמת ככה. זאת אומרת, עוד פעם, כולם מקיימים והוא גם עושה מה שכולם עושים. אבל המקום של החיבור לקדוש ברוך הוא, זה ב, אתה יודע, בפינטלח של האסריג, וכשהוא עסוק בדיוק עם המצות. עוד פעם, יכול לעמוד מישהו מהצד שלא מבין את זה, ולא מבין, כאילו, איפה הריגוש פה? איפה נקודת חיבור פנימית שלך לקדוש ברוך הוא בדבר הזה? אבל זה מה שקורה אצל יוסף. יוסף בא לקום ב-7:04 ולרוץ לתפילה, ולהיות 5 דקות לנתן תפילת התפילה בבית כנסת, ולעמוד מסודר, כמו שכתוב במשנה ברורה, יש לו שם את החיבור הפנימי, את הרגע של קרבת השם, והוא באמת מתקרב לקדוש ברוך הוא במקום הכי עמוק בנפשו, דווקא דרך הדבר הזה. אצל בנימין זה כשהוא חוטף. בסדר, אני לא אעבור עכשיו על כל השבטים, יש לו את כוח החטפנות, לקחת משהו שהוא מחוץ לתחום הקדושה, ולהכניס אותו פנימה ולקדש אותו. בסדר, זה כוח החטפנות של בנימין, זה דברים שמבארים בארוכה, רב צודק, מהשילח, ספסמס, ספרי פשיסחה בעיקר. שם זה נמצא בהרחבה גדולה מאוד, כל התכונות האלה. אצל שמעון זה הכי מורכב, וכמו שהביסיין הסילישורים כותב בהקדמה לתפארת סחנויכי, כותב שזה עוד נין לא יסגלו. בשיר השירים יש תיאור, כן, של עינייך, שבחים על כל האיברים, חוץ מהאוזניים. אין שם מילה על האוזניים. אודנין לא יסגלו, האוזניים לא יתגלו. האוזניים זה הכוח של שבט שמעון, זה הכוח של חודש אב, זה כוח שעוד לא יתגלה בעולם. כרגע הכוח הזה יכול, אב זה חודש שאם יש לך משפט אתה לא עושה אותו, יש לך דין עם אקום, אז זה לא בחודש הזה, זה חודש שהוא לא הכי טוב, בסדר? הוא החודש של האבלות, נכון? מראש חודש ממעטים בשמחו. כי היום לא מגולה עדיין, האות של חודש אב זה אות תת, טובי גוניז בגבי, כמו שכתוב בזוהר, הטוב שלו גנוז בתוכו, הוא עדיין לא התגלה, נכון? אודנין לא הסגלו, על האוזניים אין גילוי, זה גבוה מאוד ואין גילוי, ושבט שמעון זה האוזניים, זה בחינס האוזניים, לכן שמיעה, כן, מובן, שמעון, ולכן הוא בחינס האוזניים, ולכן אודנין לא הסגלו, אין בשיר השירים שבח לאוזניים, לכן גם, בסדר, שמעון גם לא נמצא בברכות של מויש רבינו, והוא לא מקבל נחלה בארץ ישראל, רק דרך יהודו, שמע השם כל יהודו. יש את כל המצב הזה של שמעון שהוא מאוד מורכב. מה הפתרון לשמעון? בסדר? שמעון שמוצא את עצמו מתוסכל, אכול, הוא מרגיש שנאה. בסדר? כי כמו שכבר תיארנו אותו...
מה? זה גם פשוט מדינה, לא?
דינה היא השלב היותר עמוק משמעון אפילו. שמעון נולד ככה. דינה זה מעשה ידי אדם. בסדר? וכמו שהרמב"ן מתאר בפרשת וישלח, שאיך שהיא קבורה בארבל, אומר שהייתה טמאה בעיניהם, בעיני כל המשפחה שלה, אחרי מה שקרה לה, והייתה יושבת צרורה על מנות חיות. בסדר? היום היה לזה כנראה כמה אותיות באנגלית לתאר את המצב הזה. כן, והיא פשוט לא התנתקה וכלום. זאת אומרת, גם היא בזה ולועגת לעצמה, וגם כל האחים שלה והמשפחה שלה, היחיד שמכיל אותה ומקבל אותה הביתה ומטפל בה זה שמעון דווקא. יש לו את הנפש הזאת שמסוגלת לזה. שמעון ולוי, אבל בשלב האחרון לוי נעצר, הוא לא עובר את הגבול, ושמעון כן עובר את הגבול. שמעון ולוי מאוד דומים, אבל שמעון מתאבד על זה. הוא לוי משתעשע באפעם ילווה אישי אליי, בלהיות ביחד והכל, אבל לא קופץ מהגג בשביל שזה יקרה. אצל שמעון זה כל כך אוהבים אותי, אז אני קפוץ מהגג, בטח יביאו מזרונים. וכשהוא שוכב על הרצפה והידיים והרגליים שבורות, מה שכואב לו זה לא השברים, מה שכואב לו זה למה אף אחד לא אוהב אותי. אבל לא סיפרת על אף אחד שאתה קופץ, אבל אוהבים אותי. זאת אומרת, המושגים שלו באהבה הם כל כך מופקעים מהנתונים של העולם הזה, והקטע הכי מפחיד, האמת הוא צודק, האהבה היא באמת ברמה כזאת, רק שזה לא גלוי בעולם, מה זה. ולכן הוא, מה שהוא מרגיש זה שונאים אותי. כלומר, אחרי פעמיים שלוש, הוא הרס את הרכב, והוא קפץ מהגג, וכעסו עליו. ולמה כועסים עליי? זאת אומרת, כי הציפייה שלו היא למשהו כל כך לא הגיוני במובן של אהבה אמיתית. לכן, רואים את זה גם אצל ילדים, אנשים שהם אף פעם לא מסופקים. זאת אומרת, אתה נותן להם את מה שכולם מקבלים ויותר, והם עדיין עם הגעגוע הלא מתמלא הזה שלא נגמר, והם מצפים למשהו לא קיים, לא קיים, לא קיים. וזה הכוח של שמעון. מה הרפואה לשמעון? אז מבחוץ ומבפנים. מבחוץ זה הכוח של שבט יהודו. יהודו יכול לשמוע את שמעון ולהבין אותו, בפרט שהכוח של שמעון זה פתדה, נכון? פה, תת, דלת, כמו שהמאה שילוח אומר, האבן שלו בחושן, הפה נתקע בתת ודלת. הוא לא מצליח להגיד את היוד ואת ההי. הוא לא מצליח לבטא את עצמו, אלא הוא נתקע בתת דלת. זה ילד ש... רוצה לתת חיבוק למישהו, נותן לו מכה, הוא רוצה להגיד מחמאה, יוצא לו חוצפה. קיצור, מכירים. יש את זה, אצל ילדים זה יותר שכיח, ולכן שמעון מתמנה להיות המלמד תינוקות בעם ישראל, כי הוא מסוגל להבין את מה שהילדים מנסים להגיד ולא מצליחים, כן? את הכוח הפנימי הזה שיש, ושמעון עובר את זה כל החיים שלו. יש הרבה ילדים, הם קצת שמעוניים, אחר כך זה עובר להם. רגשות עצומים בלי כלי ביטוי. בלי יכולת להוציא, לפרק את ה... ולכן עוצמה אדירה. ושמעון הוא כל החיים שלו בגלל שהרגש שלו הוא מעבר למילים. ולכן אין לו את האפשרות לבטא את זה. טוב, אז יהודה יכול לתת לו מילים, יהודה יכול לתת לו כוח, לתת לו נחלה בארץ ישראל, לתת לו דיבור. ומצד השמעון בעצמו התיקון שלו זה להתחבר ליוסף. כך כתוב במאה שלך, החיבור שלו זה להתחבר ליוסף. למרות שזה קשה לו מאוד. כי יוסף מסתכל עליו כשייגץ, והוא לא מבין איך הבחור הזה בכלל אחד מהשבוטים, והוא לא אמור להיות בעם ישראל עם כל השטויות שהוא עושה, ומה שהוא שותה, ומה שהוא מאשן, ומה שהוא... וכולי. בסדר? לאן, הוא, לאן הבחור הזה הגיע? איך זה בדיוק חלק מהעם ישראל בכלל? ולכן, ויאסור את שמעון לעיניהם, הוא צודק מדבר על זה, כן? בקונס שם המזבוב. הוא לא מסוגל להבין איך שמעון הוא חלק מהעם ישראל בכלל. ודווקא התפקיד של שמעון זה להתחבר ליוסף. יוסף עם היציבות שלו, ועם הכללים שלו, ועם החוקים שלו, ועם כל הדברים האלה, דווקא שמעון שהוא כל כך סוער ולא מסוגל לתת מקום לכל ההתנהגויות החיצוניות האלה, העבודה שלו זה להיכנס לחיבור לצדיק, והצדיק פה זה במצדיק מעשיו החיצוניים, למרות שיש מקום שבו שמעון יסתכל על יוסף ויגיד, וואו, איך אתה רובוט מוצלח, כאילו, אבל איפה הלב שלך, איפה הנשמה שלך, אתה טכנוקרט של הלוכה, כאילו, לקחו רובוט, התעינו בו את כל הקיצור שלך נורוך, אתה יודע, והוא יודע בדיוק מה לעשות. אבל, בסדר, אפרים לא יכנס יהודו, ויהודו לא יוצר את אפרים, השתיק למפורסם במאה השילוח, שבעצם הם לא מסוגלים להכיל אחד את השני. אבל העבודה של שמעון דווקא, אפילו יותר מיהודו, זה להתחבר ליוסף. להיות חבר של יוסף, להתקשר אליו, מתוך מקום שבו יש לי את הרגשות שלי, והם סוערים מאוד, והם מציפים, ומציפים בעוצמה גדולה מאוד, ויוצרים ציפייה שלא מתממשת, ותסכולים והכל. להתחבר אל הפרטים המעשיים הקטנים בסגנון היוספי. בסדר? שמתמקד מאוד באיך זה נראה, ומה צריך לעשות, וצריך לראות מדויק, וחוששים מישהו מעריסו עין, וזה מדרבונו, וזה מדוירייסן, כל העולם המאוד מאוד פרטני הזה, כן? ודווקא שם, להתחבר אל הפרטים המעשיים, וזה ירפא, ייתן כוח לשימוין להגיע לשלמות שלו, להגיע למקום שבו הוא משלים עם הגעגוע, והגעגוע מתחיל להתמלא, והגעגוע נהיה בעצמו תענוג, ולא סבל. וזה דווקא על ידי תפיסה בעץ החיים, במובנים המאוד מאוד פרטיים של הדברים. אני חושב שזה בעצם מה שהסידי שורין בעצם בא ומגלה פה. הוא מדבר פה על תיקון הנפש. בסדר? ובתיקון הנפש הזה הוא אומר, עניין עסקה של צדיקים. בסדר? יש פה עבודה גדולה, לחבר את יום שישי לשבת. ויש פה, אולי, אני מקצין קצת את הדברים, כשאנחנו מדברים על שמעון. יש לך המון רגשות והמון שערות והמון בלגנים. תתחבר אל העשייה הפשוטה. תתחבר אל העשייה הפשוטה בצורה של ההדרכה של הצדיק. ואומר, והדבר הזה, הוא לכאורה תפיסה מאוד חיצונית. רגע, אז אם אני עכשיו יקום בשבע וילך לעבודה וילך להתפלל ואני יקום בזה בברוך שאומר ויתיישב חזרה ויקום ויתיישב, כאילו כל ההפעלה החיצונית הזאת זה מה שיעזור לי? זה לכאורה פעולות חיצוניות שלא קשורות אני לא יודע, זה טיפול רגשי, מה בדיוק זה עושה הדבר הזה? איך בדיוק זה ירומם אותי? ופה מגיע בעצם, הוא אומר, תדע לך, זה יעקב חבל נחל עושה. החבל הזה, כמו שני בני אדם שמחזיקים בחבל משני רשב, כשאחד מנענע בקצה האחד, בזו גורם שמנענע לאדם שמחזיק בקצה השני, והוא מנענע אותו כל הרמה חיבורים. חלקים, הוא תופס ביד וכולו מתנענע, ומהצד השני. תתפוס פה, תתפוס שם. הפעולות הקטנות האלה, שבאות עוד פעם, הפעולות עצמם אולי לא כל כך יחברו, הפעולות שבאות ממקום של לרצות את החיבור. בסדר? זה צריך לבוא מתוך מודעות ומתוך מושכל ראשון, החלטה קודמת, כן? כמו שהרמב"ם מגדיר את זה בשמונה פרקים, שאני רוצה את הקשר הזה ליוסף, אני רוצה להתחבר למערכת של החיצוניות שלו, בסדר? שבעיניי חיצונית לחלוטין, האמת היא שלא, יש שם ריגוש גדול בחיצוניות הזאת, כן? יש חיבור פנימי בתוך החיצוניות הזאת, אבל את זה לא רואים כרגע, לוודאי ששמעון לא יכול להבין את זה אפילו. ודווקא כשהוא מתחבר אל הדבר הזה ומנסה לתפוס בו, זה מרומם אותו. עסקה של הצדיקים, חבל חיל בעולה והקיענו. הפגם הבריסקוידש, שזה בעצם מוביל את האדם לתפיסה חיצונית לחלוטין, ופה זה כבר הכאב הכי גדול של שמעון. שמעון מגיע הרי ממקום, כמו שהגדרנו את זה מקודם, אהבה מאוד גדולה. אהבה וציפייה לאהבה מאוד מאוד גבוהות, שלא קורות, בסדר? ההורים שלו לא מסוגלים לתת לו את זה, במשפחה, כן, בני זוג וכולי, לא מסוגלים לתת לו את הציפייה הזאת שהוא מצפה לה, ולכן החסר הזה, הצעקה שנוצרת בין הציפייה למציאות, קורעת אותו לגזרים, בסדר? היא קורעת אותו. ואז זה הופך להיות שנאה, זה תסכול, זה שנאה, זה המון המון כאב, זה הרים של כאב. ולאט לאט, הכאב הזה הופך להיות אין עולם אלא אחד. התמכרות לדברים רעים שיספקו לו הנאה חיצונית, גם היא לא תהיה שלמה, גם היא תהיה מאוד כואבת, אבל קוראים לזה ביטחון סוטה וכאב, ויש לזה מילים, בסדר, כן, מה, מה, מה האדם עושה פה, אבל הוא תופס משהו מאוד מאוד חיצוני, שזה הופך להיות כאילו העולם שבו הוא חי. הוא לוקח את המערכת המאוד גדולה שנמצאת בתוך עצמו וקורט אותה. הוא כבר לא חי את הגעגוע. הגעגוע גורם לו לכזה סבל שהוא לא מסוגל להכיל אותו. אני לא מסוגל למות כל יום 800 פעם. ולכן תן לי לברוח. למרות שהבריחה הזאת, עוד פעם, היא לא עוזרת והיא רק מחמירה את המצב, הוא לא מסוגל. הכאב פה, התחושת חסר הזאת מפרקת, מפרקת. האוטו לא נוסע, מה לעשות? ושימו לב, זה תהליך שהתחיל מהאהבה הגדולה, התגלגל, התגלגל, התגלגל. ועכשיו, כשהאדם מחפש את הדרך כן החוצה, הדרך יתפוס בחבל. תפוס בחבל, שיקשר אותך לצדיק, שהמציאות של הצדיק הזה הוא מצדיק מעשיו, אדם שמסוגל לכופף את עצמו לאור זרוע לצדיק ומגיע לישרי לב שמחה, ולך עם ההדרכה שלו. והדבר הזה יוציא את הבן אדם מהתפיסה שהוא תופס את הגוף כמרכז המציאות. גם אויז בריסקוידיה, שכמו שכבר דיברנו, וזה מבואר בליקוטי מהר"ם באריכות, זה העניין של תפיסת, גם רב צודק בקדוש השבס בהרחבה, זה התפיסה של הבשר כמציאות מוחלטת. בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. לעומת זאת, בשר קוידש זה לתפוס מציאות קדושה יותר. דיברנו את זה פה, גם את הקדש קדוש של הרב הירש, נכון? הזכרנו את זה פה. כן, קדש קדוש של הרב הירש, יש לך הרב הירש גם כן על בשר כמבשר, זה הסוד של ברית מילה, בשר כמבשר משהו אחר. יש לי גוף, והוא חשוב מאוד, והוא באמת חליפת חלל, שאיתה אני יוצא מתחנת החלל ויכול לשוטט, אבל זה לא אני. אני נמצא פה בשליחות למשהו גדול יותר, קדוש יותר, מעולם אחר. בסדר? כשאדם תופס את כל המציאות שלו רק כתחנת החלל, כחליפת חלל, זה כל המציאות שלי, והוא מתנער מהצורה הפנימית, הוא תופס את עצמו כחומרי לחלוטין. בסדר? בשפה של חומר וצורה. הוא רק את החומר. הוא באמת, הוא פשוט מחריט את הנפש שלו. עכשיו, יש בן אדם שהנפש שלו היא נפש קלה יותר, היא פשוטה יותר, היא קרובה יותר אל המציאות החומרית, ולכן קל לו לחיות עם הנפש למרות שהוא מרגיש את החומר. יש בן אדם שהנפש שלו עצומה מדי, היא גדולה, היא אין לה מקום בעולם הזה. היא אלוקית מדי, בסדר? היא חיה בשמונה רמות מעבר, אין לה מקום בעולם. החיכוך הזה, הכאב הזה, שיוצר צעקה כל כך קשה ולא נעימה, גורם לנו מצב שהוא לא מסוגל להכיל את הצורה של עצמו, והופך להיות חומרי לחלוטין. הוא חי בחומר, הוא חווה רק חומר. זה נקרא פגם הבריס. אדם שתופס את כל המציאות שלו כמציאות חומרית. זה, עוד פעם, עבירות קטנות מבטאות פגם גדול. כשהפגם הזה מקצין, הוא מגיע באמת למקומות שהוא, אתה רואה את זה בעיניים. בדברים עדינים יותר שפגם הבריס זה פחות. אבל אני לא רוצה להיכנס לו לדוגמאות, אבל אפילו שמירה של עיניים, בסדר? עצם ההסתכלות על נשמה קדושה שהקדוש ברוך הוא ברא, ועל הצורה החיצונית שלה כדי לספק את המאוויים שלי, זה תפיסה כל כך חומרית של, של צלם אלוקים שהיא פגם הבריס. בסדר? אני מדבר כל... לא, עוד פעם, אצל רבי ישראל לא הרחיבו בדוגמאות בנושאים האלה, אבל כל בר דעת, כן, מבין מעצמו. התפיסה הזאת של... אני לא רואה אדם. בסדר? אני לא רואה אדם. אני רואה איש, אני רואה אישה. אני רואה... מה אתה עסוק עם זה? תראה אדם. למה אתם רואים בכלל אישו אישו? את מי זה מעניין? בסדר? יש פה הסתכלות חיצונית, ועוד יותר חיצונית, ועוד יותר חיצונית. וכמה שזה נהיה יותר חיצוני, הפגם נהיה, הולך ונהיה יותר ויותר גדול. וגם כשהאדם לא רק רואה אחרים בחיצוניות הזאת, אלא תופס את עצמו בחיצוניות הזאת. ושם זה הולך ומקצין. ולכן, בשביל לצאת מהפגם הבריס הזה, מהעומק הרוע שבו האדם כבר תופס את עצמו לגמרי כחיצוני, הוא, בסדר? הוא כבר מחור, קשה, הוא לא רואה אור רוחני, הוא כבר לא, הוא לא מכיר בחסר של עצמו. הוא רק חווה את החוויה החיצונית בחוויה קיומית, רעה מאוד, מרה מאוד, עצובה מאוד, כי היא לא באמת מחזיקה, כי היא רק הופכת להיות יותר ויותר קשה, וחומרי לחלוטין. הדבר הזה, הוא אומר, תפוס שמה, בחבל הזה, של העסקה שרוז לצדיק לרמות אחרות של אדם שמתכופף ותלך עם ההדרכה שלו, ואז החבל יהיה חיל בולה ויקיינו, התיקון של פגם הבריס. מה שנבלע בתומעה, יקי, ייפלט החוצה, כבואי לקרח פועל דוי. ואז זה נעשה, עוד פעם, יש את הפרטים המעשיים, ללכת עם ההדרכה של השולחון אורוך, של צדיק, של וכולי, ללכת עם ההדרכה הזאת. אבל זה נעשה, שימו לב, על ידי שאדם מקשר עצמו לצדיק באמס, בכדי לתיקון גרמי ונפשוי. מעין הפגם בריז קוידש. זאת אומרת, האדם צריך את הרצון המאוד בסיסי הזה לצאת, להתחיל תהליך של ריפוי. ואז כשהוא מתקשר ומתחיל את התהליכים האלה, לא כאחרי הפעולות נמשכים הלבבות, כמו שאנשים מפרשים את זה בדרך כלל, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות זה כמו שהחינוך עצמו כותב שם במצוות זיין. כשהאדם בוחר בדבר הזה, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אבל אם לא תגרור אותו לבית כנסת 100 פעם, זה לא יגרום לו רצון ללכת לבית כנסת. אדם שרוצה להיות חלק מהביס מדרש, ועכשיו הוא הולך פעם אחת, והוא הולך פעם שנייה, למרות שזה לא בכיף הכי גדול, הוא מכריח את עצמו לעשות את זה. הוא יאהב את זה. כי הוא החליט שהוא רוצה את זה, וכל הפעולות הקטנות הם חלק מהתהליך הגדול הזה. בסדר? התהליך קורה על ידי הפעולות, אבל רק אם יש החלטה מראש. פה גם כן, זה המון פעולות קטנות. הפעולות הקטנות האלה, אבל חייבות להגיע ממקום של תיקון הגרמה ונפשי. על ידי זה, הצדיק, בהדרכה שהוא נותן לו, מנענע כל הרמח איבורוב של האדום הזה. לא רק החלקים החיצוניים, זה לא רק, אז רגע, אז הרגליים שלי עמדו, הרגליים שלי ישבו, זה הסיפור? אז כן דיברתי או לא דיברתי בחזור סשץ, אז כאילו, אז כן למדתי את הספר הזה, אז אמרתי את המעשה הזה, אז נשקתי את המזוזה, כאילו, מה נתת לי? כל פעם שאתה רואה לי למזוזה, תנשק. כאילו, אז היד שלי נשקה, אז מה עשיתי? כן? זה לא. תדע לך, כל פעולה כזאת שמגיעה ממקום של מודעות לתהליך, יוצרת את התהליך הזה. היא באמת פותרת את הבעיה, מעוררת לבבו, ואז הצדיק לא יעזור לך. אז אתה תעשה את זה. כי את הצדיק, הוא יוסף, הוא לא שימוי. הוא לא נמצא במקום שבו אתה נמצא. הוא לא מבין את מה שאתה חווה. הוא באמת לא מבין את זה. זה לא בעולם שלו בכלל, גם יחיה 2,000 שנה הוא לא יבין את זה. אבל הוא כן יכול להחזיק לך בחבל ולהפעיל לך את המערכת, שאז אתה תצא למסע החיפוש הפנימי של עצמך. ואת הכוח הזה של להידבק בו, שים לב איך הוא מגדיר את זה, הוא מעורר את לבבו, כן, על ידי כל הפעולה הזאת, שיחפוש ויחקור בכל כוחו ולעבוד אבוי דורה בו, לתקן תיקון בריז קוידש. בסדר? אז הוא יתקן את עצמו וליישר כל דרכיו שילך בדרך היושר. וכפי מה שהצדיק ידריך אותו, ואז מילא הוא ידריך אותו הלאה והלאה והלאה, כן, את השלבים הבאים, וזהו ההדרכה. דהיינה איסה בגמורה, טוב, אני נראה לי שנעצור פה, דהיינה איסה בגמורה, יש פה עוד המשך, אבל לא נספיק את זה היום. טוב, בוא נסכם את התשובה שהיה לנו פה היום, זה באמת נושא גדול. אז חזרנו עוד פעם לנושא של שבס, יום וב ושבת קודש, שעבודת האדם זה לחבר את יום שישי לשבת. החיבור של יום שישי לשבת, כשאתה רואה אותו קורא את לעטוף את כל מה שקרה במשך השבוע ולהכניס אותו ויהי ערב ויהי בויקר, זה נעשה על ידי האדם, העבודה של האדם ביום שישי, והפרטים שזה נעשה בהם זה על ידי ההצטמצמות של היום השישי. בסדר? ההצטמצמות, שזה החונה לשבת, זה היום היותר חלש בשבוע, גם בביטוי שלנו היום יש פחות, אין ארוחת צהריים מסודרת, וזה מביא את הקדושה של שבת. הצמצום בימות השובע כדי להביא לימי הרעב. מי שתורח בערב שבס, יויכל בשבס. ספינה של ים ויבשה, הוא יוצא לים, כדי שיהיה לו בים מה שהוא יכין ביבשה. כל המשלים האלה שם אצל השורים מביא אותם, וזה קורה על ידי הצדיק. הצדיק זה כל אחד מאיתנו, במצב הזה שהוא נאמון, כופוף, אויסיף כפיפו על כפיפו זוי, ועל זה שם את היוד. ממילא הוא יגיע גם להמשך לישרי לב שמחו. אבל השלב הראשון אצל הצדיק עצמו, וגם במי שמתחבר לצדיקות של הצדיק, כן, בדרך החבל, זה במעשים שהוא ממוקד בחיצוניות שלהם. בסדר? זה תעשה. מתוך החלטה פנימית שאתה רוצה להיות טוב, תתחיל לעשות פעולות שאתה עדיין לא מחובר אליהן, אבל הן יזרימו אותך קדימה, הם באמת יביאו אותך אל התהליך הזה. ופה דיברנו על יוסף הצדיק בכל תנאי החיים שלו, כן, שיוסף הצדיק הוא מדסה יסויד, היום השישי, הוא מביא את ההתקשרות הזאת, את ההכרה בשורש, את כוח הייחוס של עם ישראל לכל המשפחה שלו, לכל עם ישראל, וכשהוא מסתלק שייך את גלות, כשהוא מוכבא ויורד למצרים ואחים שלו מתנתקים ממנו, גם הם מחפשים את האור ולא מוצאים, עד שהם צועקים צעקה גדולה וחוזר האויד יוסף חי, והוא באמת אויד יוסף חי נמצא, כוח יוסף הצדיק נמצא גם אצלנו, עד שיבוא אליהו הנביא ויגלה לנו שוב פעם את היחוס שלנו בשלמות, שאנחנו יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם הכוח ההתקשרות. כוח ההתקשרות זה כוח הצמצום בזמן ההתפשטות, שנותן את הכוח לחבר את היום וב לשבת קודש. הדבר הזה קורה בחיים של האדם שפה מחפש את תיקון הנפש, שהגיע לרמות של כאב גדול מאוד, דווקא על ידי התפיסה בצד החיצוני של לתפוס בהדרכה של הצדיק, כי אפילו שקורה פה משהו, יד שמחזיקה בחבל שמחזיק ביד, הפעולות החיצוניות האלה מפעילות הפעלה פנימית את הלב של הבן אדם שמתחיל תהליך חיפוש, וחייל בולווי כן, הוא יוצא מהמצב של החוויית החומר המוחלטת למצב של לחוות את האור, עד המצב של רב שמעון בר יוחאי, שהוא התיקון של שבט שמעון, שהוא חי בגעגוע של כל יוימה בחד קטירה, הזכתרנו בקודשו בריחו, כן, זה השלמות של הגעגוע כמו שבאמת הוא חי. השם יעזרנו, נמשיך בעזרת השם.